אני רוצה לדבר היום על הריצוי כדבר שמחבל בקשרים ברמה שאי אפשר, ממש אי אפשר לפעמים להקים קשר או אפילו לזמן מישהו עם תכונת ריצוי מאוד מאוד כבדה. ואני אסביר על זה. אני מסבירה כי אני בזמן האחרון יותר ויותר פוגשת את האנשים שכשחופרים טיפה מבינים שדווקא הטוב הזה והמקום שנותן וכל מה שמפריע לו הוא שומר לעצמו ולא אומר מתוך מקום רצון טוב, שיהיה שלום, שיהיה טוב לשני, ש... אז אני בזמן האחרון שמה לב כמה וכמה בתים היו יכולים להיבנות ולא נבנו מהמקום הזה. אז צריך להסביר טיפה. כשאני מדברת על ריצוי, קודם כל הכוונה למישהו שבאמת קצת יזיז את הרצון שלו לטובת רצון של מישהו אחר, שזה נשמע דבר מהמם, וזה באמת מהמם וראוי, הרבה פעמים נכון לעשות את הדבר הזה. אבל אם זאת שיטה שבן אדם ממש ממש כבר יתרגל להזיז את עצמו כדי לתת מקום לאחר ברמה כזאת שגם אם מפריע לו משהו, גם אם הוא נעלב עם משהו, גם אם קשה לו עם משהו, גם אם הוא היה רוצה משהו והוא לא אומר, אז אני רוצה להסביר למה זה כבר מגיע למצב לא בריא ומה זה עושה. אז דבר ראשון, כשמישהו מרצה, אז בקשר זה פוגש את המקום שבהתחלה, עוד לפני שממש נהיה קשר, בנות שאני רואה, גם בנים, שאפילו לרצות שיקרה משהו, הן נורא רוצות להתחתן, אבל בפועל מישהו מתקשר, מציע להם מישהו, מישהי, ואין כאילו משהו בפנים מת מפחד, לא רוצה שזה לא יצליח כדי לא להגיד לא ולא לנעים, לא רוצה שזה יצליח. למה לא רוצה שזה יצליח? כי בעומק יש מקום שמפחד מרצונות אחרים. כשאני לבד אני יכול לעשות מה שאני רוצה. כשבא מישהו מולי ולא משנה מי זה, אז אני, הרצון שלי כבר נדחק עוד לפני שמישהו אמר משהו אחר. עצם העמידה שלי מול מישהו כבר מזיזה אותי, אצל האנשים האלה כבר מזיזה אותי למקום שהוא פחות חי. רצון זה חיות, מסביע לכל חי רצון. אז ברגע שעומד לפניי מישהו אני קצת פחות חי, אני דחוק לאיזה פינה. למה שאני ארצה דבר כזה? בטבעיות אדם בריא לא רוצה דבר כזה. אם אני יכול או לחיות לגמרי או קצת פחות לחיות, אז אני אבחרת לחיות לגמרי. משמע, לא רוצה זוגיות בעומק. תשאלו אותו, הוא רוצה. ואז כבר עצם הרצון שהוא יש בו איזה פגם לא מזמן לו הצעות. הבן אדם יכול לשבת, אין הצעות. מי שסיפר לי שנתיים בלי הצעות, וכן הלכה לכאן ולשם. כשבדקנו גילינו שיש איזה מקום בתוכה שלא רוצה, לא רוצה להגיד לא, לא רוצה שיהיה כן, לא אז לא, אז כל כך לא, אז השם מכבד בדרך שאדם רוצה ללך ולכין אותו, וכך היה. עכשיו המקום הזה, אם הוא לא מזוהה, אם האדם לא מבין, לא מודע לו, זה יכול להמשיך ככה גם המון 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 שנים. ברגע שהאדם מבין את זה, הוא יכול לשנות את זה, להתפלל על זה, לעבוד על זה, לעבוד על הריצוי. כל זה בשלב שעוד הרבה הרבה לפני שמישהו מגיע אליי. יש עוד את המקום הפנימי שמחפש. אני זוכרת שמישהי סיפרה לי שכשמציעים לה, אז בהתחלה היא אמרה, אני בררנית, כל כך לא מתאים לאופי שלי. ההוא זה לא זה, ההוא גר בצפון. אז היא אומרת, אבל שאלו אותה, אבל למה את פוסלת על זה? והיא לא ידעה להגיד לגמרי, אבל כשניסינו טיפה לברר, אז הבנו שאם הוא בצפון, אז אצלה בראש הוא כבר ירצה לגור בצפון. והיא נורא קשורה להורים שלה ולמשפחה שלה, והיא לא רוצה לעבור לצפון. כבר בראש היא אומרת, הרצון שלו יפריע לרצון שלי, והרי אני יוריד את הרצון שלי, הווה אומר שאם כתוב לי פה בוואטסאפ שהבן אדם מהצפון, אני לא יוצאת איתו. למה? כי כבר זה אומר שאני הולכת מההורים שלי, מתרחקת לכל המשל, לא רוצה לתת איתו. מי אמר שהוא לא רוצה לגור במרכז במקרה הזה? מי אמר שהוא אחד כזה שאם הוא רוצה אז ככה זה יהיה? את עוד לא מכירה. לא. אבל כל דבר שיביא אולי, אולי אימות, אולי רצון ממול, וכל אחד יביא רצון ממול, מבחינתי פחות חיות, פחות זה, לא במודע, לא רוצה. צריך לדעת את זה, וזה קשה מאוד להתעמת עם זה, עם מי שיש לו דבר כזה, אבל חובה, חובה. זה משהו שאם יש את זה לבן אדם והוא לא מטפל בו, ככה זה נשאר. בפירוש, אני אומרת את זה מניסיון לצערי הרב. וברגע שמטפלים, דברים זזדים, דברים קורים, אנשים אומרים, וואי, כאילו, איך זה, לפעמים זה בכלום, בחודש השתנה הכל, כל הבן אדם. כי הוא הבין לעומק, תפס, שינה, ואין פה יותר מיני שינוי. עוד מעט נדבר איך משנים את זה. דבר נוסף, בתוך היחסים עצמם, נגיד מישהי כבר יצא עם מישהו, ובאמת הוא כזה חמוד, לא היה על מה לפסול, בכל, יצאו, נחמד, כיף, סוף סוף אחד שבאמת זורם איתו, שמח איתו, וגם הוא מכבד וזה. אבל מה, עדיין כמו כל בן אדם, כמו כל בן אדם, הכי חמוד, הכי מכבד, הכי שם לב, יהיו לפעמים דברים שהוא עושה וזה מפריע לי. לא בגלל שזה רע אפילו, לפעמים פשוט יש דברים שלי, זה מפריע. אם אני לא אומרת, מה קורה? אני לא אומרת. הוא ממשיך, כי הוא לא יודע שזה מפריע למישהו. אני בפנים אומרת לעצמי, ככה, זה בדרך כלל עובד אצל המרצים בצורה של, כנראה לא הייתי אמורה להיעלב מזה, אני לא מבינה למה אני העלבתי מזה בכלל, אני צריכה לעשות עבודה עם עצמי. עכשיו, העבודה העצמית הזאת, שהיא מקסימה וטובה, היא לא סותרת את זה שאני אמורה להגיד לו את זה. אם אני אעבוד רק בעצמי מול משהו שכל הזמן חוזר על עצמו ומפריע לי, אז שני דברים קורים. אחד, אני מבזבז את המון אנרגיה. הוא ממשיך לדבר ואני עדיין תקועה במה שהוא אמר מקודם והפריע לי, ואני בתוך זה מרגיעה אותי. זה המון עבודה פנימית, כשבינתיים אני לא פה, אני לא בפגישה הזאת עכשיו. אני כבר נעלבתי, מנסה לצאת מזה. כל זה בפנים, הוא לא יודע. ואז אני רואה גם חוסר רגישות. כאילו, וואי, הוא אפילו לא שם לב שמשהו מפריע לי, הוא אפילו לא זה. בכלל, למה הוא עושה את זה? למה? עכשיו, למה שהוא, את אמרת משהו? מאיפה הוא ידע? לא, אמור לדעת לבד. יש לי חברות שיודעות לבד, הרבה פעמים, יש לי חברות. וזה חברות שהן מאוד מאוד דומות לה ברגישות ובזה. עכשיו, וואי, לא בטוח שאת צריכה אחת כזאת. בדרך כלל החברות, אם הן דומות, אז זה לא שאני צריכה מישהו בדיוק כזה. רגיש, לא, אם את כזאת רגישה, את צריכה אחד שהוא טיפה יותר ריבונה, קשה שניים רגישים מול עולם. צריך איזה אחד שיהיה טיפה יותר מחוספס קצת, לא באיזה. כן? אבל תצטרכי להסביר לו, ולא משנה אפילו אם הוא הכי עדין בעולם. צריך להסביר לו. אותו דבר למישהי, אחד כזה, צריך להסביר למישהי לידו, מה מפריע לו, מה לא טוב לו. אין מה לעשות. הפוך, ברגע שאני מפסיק להיות עובד רק פנימית, ומתחיל להיות גם בן אדם זוגי. זוגי, כלומר, משתף בכל מה שעובר עליו. משתף בטוב שלו ובכיף שלו, בשמחה שלו, וברצון שלו לתת, פרגון, וגם דברים שנעלבתי מהם, וגם דברים שקצת קשה לי, ושהייתי שמח שיהיה אחרת. כל זה, זה שיתוף. אדם שיתופי, אדם זוגי, הוא בן אדם שמספר את מה שיש לו לאחר. ככה זה. אז לפעמים מרוב רצון להגן על האחר, לא לפגוע ביחסים הזה, אני באותו רגע פוגע ביחסים. ואפילו פוגע באחר. כי ברגע שאני לא אומר למישהו שמפריע לי משהו שהוא עשה, אז בעצם אני זורק אותו ללעשות את זה עוד פעם ועוד פעם, ולהתנהג בצורה שאם הוא היה יודע, הוא היה מתרחק מן החלוטין, הוא לא היה רוצה לעשות את זה אם זה כואב לי. אז אני שם לו מכשול. ובמקרה הזה הוא לא יודע, הוא כמו עיוור, בעיה גדולה. מה עוד? דבר נוסף, כל הנושא של ריצוי מול מישהו גורם גם לתופעה שהשני, הלא מרצה, הוא כאילו נהיה משתלט. אני אסביר את זה קצת בתנועה. המרצה והלא מרצה, כשהם נפגשים ופתאום יש איזה רצון שונה. זה רוצה ככה וזה רוצה ככה. אז המרצה מן הסתם מוריד את עצמו טיפה, כדי שיהיה טוב, כדי שהשני ירגיש, כדי שהקשר יישאר שלם. ואז מקבלים את הרצון של האחר. למה אני עושה תנועה כזאת? בגלל שיש 100% בקשר. ואם אני בקבוע שלי ככה, אז השני בקבוע שלו יהיה ככה. ואין מה לעשות, זה פשוט קורה. אם אני לא אומר מה אני רוצה, אוטומטית הרצון של השני כל פעם מגיע, מגיע, כי מישהו צריך להגיד, מישהו צריך לבחור בכל מיני סיטואציות. אז יוצא מצב שלאט לאט אני מרגישה בתור המרצה, שהבן אדם משתלט. כל הזמן עושים מה שהוא רוצה, כל הזמן חיים מה שזה. שזה נורא נחמד לי שמישהו בוחר, אבל בעצם כאילו התחושה היא שלא שמים לב מה מפריע לי. ואז כאילו אחת מהשתיים, או שהולכים, והשני לא מבין מה קורה ולמה, ושהבן אדם המרצה לא רוצה להסביר, לא רוצה... או שהוא מחליט שהוא יוצא עם כל מה שהיה אי פעם, ואיך זה תמיד ככה, וכדי להוכיח את זה, שזאת בעיה ממש גדולה. כי המרצים הרבה פעמים, עד שזה לא מגיע כבר לפה, הם לא מוצאים. אז כשזה יוצא, זה יוצא בצורה לפעמים לא נחמדה. ואז יש פיצוץ, ואז זה, ובאמת יש כאלה שלא יודעים להמשיך אחרי זה. למה להגיע לזה? למה? בן אדם, תלמד לדבר. תלמד לדבר. תלמדי לומר מה שיש לך. כשאת מפריע לך משהו, ופה זה כבר נכנס למה עושים, מפריע לי משהו, אני צריכה קודם כל לשים לב שמפריע לי. יש אנשים גמישים, באמת לא מזיז להם, ניסה לכאן, ניסה לשם, נעשה ככה, נעשה ככה, באמת לא מזיז. יש כאלה, והרבה כאלה, שכן מפריע להם. אבל הם לא יגידו. אז לאט לאט, אם אני המון שנים, אני מדברת על שנים, אם אני המון שנים, מפריע לי אבל אני לא אומרת, מפריע לי אבל אני לא אומרת, לאט לאט הקול של המפריע לי יורד ונראה לי שלא מפריע לי. אבל באמת, מפריע לי. ומשהו בי מרגיש את זה. אז קודם כל אני צריכה לזהות בי, האם מפריע לי או לא מפריע לי. ממש ממש, זה ממש לקחת עכשיו שבועיים, שלוש, ולצרוק, זה תהליך רציני. וממש להתחיל לשים לב על כל מיני דברים. זה הפריע לי, לפעמים אנחנו מרגישים את זה וישר עושים, כזה מורידים את זה למטה. עכשיו, בעיקרון הכללי, זה תכונה נחמדה. אם לא כל דבר שמפריע לי, אני צריכה לשמור סיפור. אבל האנשים המרצים, כרגע, הם צריכים קצת ללכת לצד השני, ולכן, הם צריכים לשים לב לכל דבר שמפריע להם בתקופה הקרובה. הזיזו להם את התיק מכאן לכאן, שיגידו, הזזתם את זה, אפילו אם לא יעשו עם זה כלום, זה לא שהוא יגיד עכשיו לכל השורה הזאת לזוז, כי הזיזו לו את התיק, זה לא בסדר, לא. אבל הוא יציין שהוא שם לב שזה קצת הפריע לו, בחיוך כאילו כזה, הזזתם, אוקיי, כאילו כזה, ובסדר. אבל אני אגיד משהו קטן. שוב, זאת לא דרך חיים, זאת דרך עבודה של תיקון, למידה מסוימת. אם משהו הפריע לי אצל חברה, שאני בדרך כלל לא אומרת לה, אז אני אגיד לה, אתת, אני רוצה להגיד לך שכשאת אומרת את זה ואת זה, זה מתפרש אצלי ככה וככה וזה קצת מכאיב לי. או כשאת עושה ככה, זה מרגיש לי כאילו לא אכפת לך ממני. וכולי וכולי. מה היה ואיך אני הרגשתי בסיטואציה. אם זאת חברה ממש טובה, אפשר ממש להגיד לה, את יודעת שאני עובדת כרגע על המקום ששם לב מה מפריע ואומר את זה. אז אל תתפלאים, בתקופה הקרובה יהיו לי כל מיני שטיקים שאנחנו קצת רגילות שאין אותם איתי. מה לעשות? זה דבר, אחד הדברים הכי חשובים, באמת, הכי חשובים אני חושבת שקשורים לזוגיות, לדבר, לדבר. הייתה מישהי שסיפרה לי אחרי שנים, שנים שהיא נשואה והיא מרצה. אמרה לי, תקשיבי, היה איזה שלב? שהיא ביקשה מבעלה לעשות איזה משהו, זה אומר שקשה לו. זה אומר, תגיד, איך אתה מעיז להגיד שקשה לך? כשאני, במשך שנים, קשה לי, לא קשה לי, לא, אני עושה למענך, כאילו, עד שאני מבקשת משהו, מה זה הדבר הזה? אז הוא אמר לה, מה, שנים על שנים את עושה משהו, דברים שאת לא, כאילו, את מוותרת לרצונות שלי, אני אף לא זוכר שאמרת משהו כזה. שאני באמת לא אמרה אף פעם משהו כזה. כשהוא רצה לשם, היא אמרה, טוב, נלך לשם. הוא רצה שבת שם, נה, טוב, נלך לשם. אני רוצה לקנות זה, תקנה. אף פעם היא לא אמרה שיש לה בכלל משהו עם זה. שמפריע לה, שהיא דווקא חשבה ככה, אבל טוב, נו, נעשה ככה. היא לא אמרה כלום. מבחינתו, הוא היה כזה שאומר לאן, והיא כזאת גמישה שבאמת לא מזיז לה. ויש כאלה. הוא חשב שהיא כזאת. מסתבר שהיא לא הייתה כזאת. רק לא אמרה. דבר כזה מחבל בקשרים. מחבל בקשרים. וזה חשוב לדעת את זה. חשוב לדעת גם בתוך זוגיות, אם אני אומרת ל... אם בעלי אומר משהו, נגיד, אני אלך לכאן וזה פחות נעים לי, אבל אני אומרת, יאללה, לא משנה, באמת לא משנה לי. אבל זה קצת, קצת כאילו, אני רציתי שאני אלך לכאן, אז אני אגיד, אתה יודע שאני רציתי שאני אלך לכאן, אבל בכיף נעשה מה שאתה... לא, והוא יגיד, נגיד, לא, לא, אז מה רצית? אני רציתי את זה, אבל באמת לא ברמה, כאילו, אני רק אומרת, כי חשוב לי שתדע שהיה לי גם רצון, ושבכיף אני מוותרת עליו בשביל זה, זה חשוב לי. זה מאוד חשוב, אגב. כן, להמשך, לכל ה... לכל הצורה גם של איך הוא רואה אותך. הוא רואה אותך כמישהי שוואו, היא זורמת איתי, היא בכיף איתי. גם כשלא תמיד נחמד לה. אגב, מה שזה גורם לאנשים שבצד השני, כשהם רואים שאתה למען הרצון, הרבה פעמים אם אנשים מוסריים, הם דווקא יהיו אלה שרוצים שתעשה את מה שאתה חשוב לך. הם ישאלו אותך, רגע, ומה הרצון שלך? לא, היום אני רוצה שנעשה מה שחשוב לך. באמת, מה היית רוצה? לא חשוב לי, לא משנה לא חשוב לך, אני רוצה את מה שאתה רוצה. בוא תחשוב רגע, אפילו הרבה פעמים קשה להם רצים לדעת מה הם רוצים. בוא תשב, תחשוב יותר ככה, יותר ככה, אפילו לעזור לו לגלות את הרצון שלו. לעזור לעצמנו לגלות את הרצון שלנו. מסביע לכל חי רצון, תבינו, זה משהו ממש רציני. החיות הזאת, כשבן אדם חי את הרצון שלו, הוא מרגיש חיות, הוא פועל את הרצונות שלו, הוא מרגיש שהוא מגשים, הוא מרגיש שהוא עושה. זה דבר עצום. גם לדעת לוותר על הרצון שלי למען האחר, זה גם דבר עצום. צריך לדעת את שניהם. קודם אני צריך לדעת שיש לי רצון ומה הרצון שלי, ואז אני יכול או לוותר עליו או לא, אבל אני חייב קודם להיות במקום שמכיר אותי, יודע את הרצון שלי, פועל אותו, משתדל, שומר עליי. מי שאין לה ריצוי, אין לה גב. אין לה את המקום ששומר עליה. כי אם יגידו לה, אין לה מה לעשות. אם יפגעו בה, אם יגידו שרוצים ללכת לשם, אם הוא רוצה לגור בצפון, אין גב, אין שרירים שמחזיקים, שבאים ואומרים, אתה רוצה בצפון, ואני ההורים שלי פה, אולי נגור משהו באמצע? אולי נגור שנתיים ליד ההורים שלי, ואז אני... טיפה יתרגל לניסויים, ואז אני אוכל לעבור, כי יש לי קשיים בשינוי, נגיד. לדבר. זה ממש 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 חשוב. מה עוד? כל העניין של בפועל, איך אומרים דברים? איך אומרים כשמשהו מפריע לי? אז דיברנו על זה רבות בכל מיני שיעורים, ונזכיר את זה שוב, כי שוב, זה אחד הכלים הכי חשובים בזוגיות. סיטואציה, מה הרגשתי? זה נקרא כנות בנועם. סיטואציה, מה הרגשתי? אם אתה פגעת בי, או אתה איחרת, או אתה אמרת משהו שמפריע לי, או הזכרת, או שאלת שאלה אישית שאני קשה לי איתה עדיין. או שבוע שעבר ששאלת ועניתי לך, כי אני כזאת שנענית, אחרי זה זה הפריע לי, זה היה לי קצת קשה. אז איך אני אומרת? אני אומרת, אתה זוכר ששבוע שעבר דיברנו על זה וזה, ואמרתי לך ועניתי לך ככה? אז אני חייבת להגיד שלי לפעמים קורה שאני יכולה לזרום ולענות, ואחרי זה לחשוב ולהגיד, וואי, זה לא היה נכון לי, לא רציתי את זה. אני אומרת לך את זה כי חשוב לי שנגיד אם פעם הבאה תשאל אותי זה משהו יותר אישי, אם אתה יכול לעשות לי טובה, לשאול אותי, אבל זה בסדר לך? אפשר, זה באמת בסדר לדבר על זה? אם תעזור לי בזה שתשאל אותי, אני אוכל שנייה לעצור ולחשוב אם מתאים לי, ואם מתאים לי אז כן, ואם לא, אז באמת לא. כדי שלא יהיה מצב שאני סתם יגיד, ואז יחזור אחורה, וזה הורס. דוגמה. דוגמה, חברה העליבה אותי, אז אני אגיד לה, או לא העליבה, היא פשוט ההתנהגות שלה היא תמיד כזאת שתלטנית, ותמיד אומרת מה, ואני... אני תמיד, עד היום הייתי כזאת וזה מפריע לי. אז אני אגיד לה, תקשיבי, חשוב לי שבתוך הזוגיות הזאת תהיה הדדיות יותר. לא להגיד לה, את כזאת, אוף, תמיד את ככה, איך את ככה, לא שמה לב ש... לא. חשוב לי שתהיה הדדיות פה, והרבה פעמים אנחנו עושים מה שאת רוצה, וחשוב לי שלפעמים נעשה גם מה שאני רוצה. אז אני אשמח שנדון, לא כאילו ישר נלך לזה, שנשאל, רגע, אז מה את, מה אני, ונדון בזה. בכלל עוד דבר שחייבים לדעת, הרבה פעמים המרצים בטוחים, אבל בטוחים, בטוחים, שיש דבר כזה, או אני מוותר לו, או הוא מוותר לי. אז למה שהוא יוותר לי? אני אוותר, כאילו, זה לא תמיד ככה. זה ממש לא תמיד ככה. יש פעמים רבות שאחד אומר את הרצון שלו, השני אומר את הרצון שלו, ודנים. דנים. דנים זה יכול להיות פשרות באמת, אז נגור באמצע, אז נעשה ככה. זה יכול להיות פשרות ברמת ה... אז יומיים כאן ויום כאן וכאלה. וזה יכול להיות גם שכן, הפעם נעשה כמו שאתה רוצה. ונדבר על זה שכאילו פעם הבאה נעשה ככה כמו שאני ארצה, תלוי במה, אם זה לא קריטי. או אפשר נגיד לדבר על זה ש... רגע, עד כמה חשוב לך נגיד שניסע לשבת להורים שלך? ועד כמה הייתי רוצה שלא? בוא נראה באחוזים. כמה? לפעמים מגלים ששניהם רוצים אחד ככה ואחד ככה, אבל זה רוצה ב-200% וזה רוצה ב-40-50%. אז לא נורא אם אני אוותר אם זה המצב. אני לא אומרת שזה קל. לפעמים יש פעמים ששניים רוצים ב-100% משהו. וצריך לשבת ולחשוב באותו רגע מה עושים. אבל אם מסתכלים על זה בתמונות גדולות של כמה פעמים ויתרנו לכיוון הזה וכמה... יש המון המון דרכים להגיע, אבל זה כל זה וכל העבודה הזוגית הזאת וכל המקום המוכן לתת למען השני ולראות שהשני נותן גם לי בתור מרצה. אז הקשר מתעשר, הקשר גדל, הקשר מתעבה. הקשר מקבל מימדים, נפח. יכול להיות שבעניין הזה פחות משנה לי לאן ניסע שבת, אבל בתחום של לצאת פעם בשבוע לכאן, אז זה נורא חשוב לי. אז זה גם יכול להיות כזה, זה פשוט. אבל אם לא מדברים, כל זה לא קורה. כל מה שאמרנו עכשיו לא קורה. לא קורה. הבן אדם לא מכיר אותי, כי הוא לא יודע את רצונותיי העמוקים בכלל. הבן אדם לא, זה כאילו, אין את כל האינטראקציה הזאת. וזה פספוס, זה חבל. גם אם אנחנו, על ללמוד להתווכח, על ללמוד לפרק תרכובות כאלה של רצונות, זה משהו שמגדל אותנו, בונה את הביחד שלנו. אחר כך כשזה יבוא עם הילדים, כשזה יבוא עם כל מיני אנשים, אני אדע איך, זה ממש מיומנות שאדם צריך לרכוש בחיים. ובאמת היא גם מביאה זוגיות, ובאמת היא גם מאפשרת לבן אדם להיות עם מי שמולו, ולדבר, ולהביא את עצמו, ולהרגיש שמכירים אותו, ולהרגיש את האהבה. גם זה חשוב להגיד, שהרבה פעמים מרצים, גם אם אוהבים אותם, הם לא מרגישים שאוהבים אותם. הם מרגישים שאוהבים את מה שהם הביאו, אבל אם מישהו היה מכיר אותי לגמרי, לא בטוח שאוהב אותי. כי אתה מרגיש כרגע, אתה אף פעם לא הבאת, אתה לא יכול להרגיש אם אוהבים אותך או לא. עוד סיבה חשובה למה חשוב לעבוד על זה. ריצוי זה לא אצלנו, זה לא בזוגיות. יש ריצוי כלפי שמיה, יש עבודה, יש מקום לתת למען האחר, יש מקום לוותר על הרצון שלי במקרים מסוימים. לעשות רצוני, לעשות רצונו רצוני וכו'. יש המון דברים לומר על הרצון. בתחום הזוגיות העניין הוא להביע את הרצון ולדבר על הרצון ולציין את הרצון, גם אם לא יקרה. כי ככה חיים וככה מכירים וככה מתפתחים וככה גדלים וככה מתחתנים וככה מחנכים וככה זזים. אז ככה, לעשות ככה. בהצלחה גדולה. להתראות.